שלום.
שלום.
יש טוב.
טוב או לא טוב, צריך להתחיל.
אני לא יודע מה זה רמזים האלה.
אין לו דבר טוב.
הכל טוב, הנה, ברוך השם.
ברוך השם,
מה
הוא השם?
ברוך השם.
את שלנו עשינו, הוא עשה את שלו, מה לעשות?
הוא לא גמר לעשות, וגם אנחנו לא גמר.
אני לא יודע, זה לא השתדלות. השתדלות זה אלה שאמרו, אני הולך להצביע ולא הלכו. זה השתדלות.
זה רק השתדלות, אה?
כן, זה רק השתדלות.
השתדלות מהחוץ, אתן לו השתדלות. נשמח מהשיח.
כן, טוב.
כדי שבעוד רבע שעה לא יהיה עוד פעם בחירות.
מה, עוד רבע שעה?
ברבע שנה שלא יהיה עוד פעם.
אה, זה... בעוד רבע שעה יהיו, לא לדעות. לא לדעות, מתי שהוא יהיו. כן, הוא בדיוק. אני חושב שזה כמו באיטליה.
כן, הם שמרו. כמו באיטליה. הבעיה היא ש...
שמה?
ששם זה בדיחה, שם זה בדיחה עם תעוד... שם זה סגנון, זה בדיחה תרבותית.
מה, זה לא בדיחה תרבותית, שמה זה עובדה.
כן, אבל זה סגנון.
זה בסדר, עובדה.
חסר חשבונם, חסר חשבונם.
אפשר לבקש השתתפות גם, כן, אני יודע. טוב.
שלוש מאות חמישים ושתיים,
כן, דברים יותר חשובים. כן, טוב. אז אחרי ששבוע שעבר דיברנו על הגורמים המעכבים, או העלולים לעכב את מי שראוי אל התורה כלשון המהר"ל, דיברנו על לא רק על עמודת על המידות המוסריות, ובראש ובראשונה הנושא של האהבה, הענווה, גם האהבה זה והתוספת החשובה ביותר של מניטו לגבי החיים הרגשיים, שגם עלולים לעכב את האדם. אז אני עכשיו ניכנס קצת, זה סוגריים, אבל זה גם כן חשוב. זה, כן. אמרתי, לרפואת, חנה,
רוני,
בצרה. זה אמרתי, זה אמרתי. כן, 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 כן. זה אולי לא הוקלט, אבל אפשר להגיד גם פעמיים. זה לא, לא מזיק. אז נראה קצת הסבר כאן על המשנה שמניטו הביא בסוף הפסקה הקודמת. רבי חנניה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל מי שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. אז נתן קצת הסבר כאן על, על דברי המשנה בפרק אבות, כן? הנפש המוסרית מפחדת מן החטא. הנפש המוסרית מפחדת לעשות שימוש בחופש הבחירה שניתן לאדם, בכוונה תחילה על ידי הבורא, בצורה לא נכונה. מקום אחר, מניטו מסביר שלמעשה מה זה חופש הבחירה? זה החופש שניתנת לאדם לעשות רע. כן? זה ההסבר הפשוט ביותר של חופש הבחירה. מה?
אותה מידה, אפשר להגיד שזה החופש שניתן לעשות טוב.
לא, כי אדם מטבעו, אם הוא בריא בנפשו, הוא ישר. אם הוא ישר, אז הוא... הוא יפר בטוב. אני כאן רוצה לסייג דבר, כי זה באמת, הערה חשובה מאוד. מה זאת אומרת שהוא באופן בריא בנפשו מטבעו יפר בטוב? במה שנראה לו טוב? הדיון כאן הוא לא האם הטוב שאני אומר שהוא טוב הוא באמת טוב, אלא במה שאני תופס. לא, לזה לא עניין של יחסי. מה שאני תופס כתוב. יכול להיות שאני טועה לחלוטין, כי אני לא יודע בכלל שום דבר. כן? כי מעבר לנטייה הטבעית, הישרות הטבעית, גם צריכה, גם צריכה לבוא חוכמה מסוימת, שאם אני לא יודע מה זה טוב ומה זה רע, אז אני עלול לטעות, כן? אבל אדם בריא בנפשו יפרע בטוב. מנעוריו, לא מלדתו. פשוט, פשוט, פשוט. נעוריו זה הגיל הנעורים.
אני אפריע רגע.
מה?
היום יום ההזכרה של בעלי, אני רוצה שהקדישו את השיעור לאליעזר בן לג וצירל.
אומן, שתהיה עלייה לנשמה. עוד בקשות? טוב, אז מאוד חשוב, מאוד חשוב להבין את הנקודה, הנקודה הזאת היא מאוד מהותית. האדם הוא ישר מטבעו. הישרות הזאת היא מביאה אותו להעדיף את הטוב על פני הרע. ללא שום קשר מה הוא יודע כטוב, מה הוא מכיר כרע. כן? אחר כך צריכה לבוא החוכמה הדרושה כדי להגיד לו, זה באמת טוב, זה באמת רע. בסדר? אוקיי? ולכן האדם, הנפש המוסרית, באמת מפחד מהחטא. למה? כי אני עושה שימוש לרע בכלי מאוד חשוב שריבונו של עולם נתן לי. חופש בחירה. כן? לא, לא, זה לא קשור לעונש. זה לא קשור, יראת העונש זה רמה מאוד, מדרגה מאוד מאוד נמוכה. זה בשביל, איך קוראים לזה? אמנון יצחק. זה יראת העונש. יגלגלו אותך במה שיגלגלו אותך. לא על זה מדובר, מדבר על צדיק. צדיק רוצה את הטוב. צריך ללמוד מה זה הטוב הזה. אבל יש, יש בנפשו החלטה עקרונית מקדמית שקודם כל אני מעדיף את הטוב. לא בגלל זה שיונש, אלא כי פשוט אני רוצה להיות שותף באמת של ריבונו של העולם. יש לו תוכנית בשביל העולם, יש לו, יש לי משימה בעולם הזה. אז אני רוצה, אני מחליט לרצות למלא את המשימה הזאת. ואני יודע שאם אני הולך כנגד הרצון של הבורא, אז למעשה אני מוסיף אי סדר בעולם.
צריך ללמוד מה זה
נתון. ודאי, ודאי. אני לא רוצה להוסיף אי סדר, יש כבר מספיק. זה, זה הנטייה, זה הנטייה הזאת. כן?
העשייה שלי משפיעה על העולם.
על כל העולמות, לא רק על העולם, על כל העולמות. כן, זה תחילת נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין. ולכן זה מה שאני מעדיף. זה מה שאני רוצה. בסדר? לכן אומר כאן, היא מפחדת לחטוא עקב חופש הבחירה. היא מידה עדינה מאוד. אני ירא מהאפשרות הזו. ולכן, במידה מסוימת, לא רק במידה מסוימת, הבקשה, התפילה האמיתית של הצדיק, זה קח ממני את הדבר הזה, חופש הבחירה. זה לא חזות הכל. אז קח את זה, את הדבר הזה.
זה לא יהיה אמיתי.
מה? זאת אומרת שזה לא חזות הכל.
זה לא חזות הכל, זה מדרגה.
זה בריאה אחרת, בריאה בלי חופש בחירה.
כן, אז זה, אז זה, כי אני
רוצה... תחיל בעולם אחר.
נכון, כי אני רוצה להגיע למדרגה עליונה יותר. מעל החופש הבחירה יש את החופש האמיתי, חופש עליון. לזה אני רוצה להגיע.
בחירה זה לא כל כך, זה לא
זה מה שהצדיק רוצה.
החופש העליון הוא זה שאתה בוחר את החלופות?
זה מה שהם... כן, אחד מהמדרגות, כן. כן, כן. יש לנו משנה מפורסמת, כן? אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. תרתי דסתרי. תורה זה ציווי, זה כפייה. אז איך אפשר להגיד דבר כזה? כן, מדובר שם על מדרגה אחרת לחלוטין. אז הצדיק לא רוצה את זה. איך זה בא לידי ביטוי? דרך החינוך, דרך ההרגל. בסוף הוא אומר שיש דברים אי אפשי. לקחו ממני. לקחתי מעצמי למעשה, אבל לקחו ממני. אתה יכול לשים לי את המאכל הטעים ביותר? עובר הלאה. לא רוצה. אי אפשי. זה לא שאני לא רוצה, אי אפשי. זה משהו אחר. זה השאיפה של הצדיק. למה הוא אומר שזה כאן מאוד עדין? כי מצד שני, מה... וזה מניתו, אמר את זה לא מעט פעמים על האבא שלו, הרב דוד אשכנזי, זכר צדיק לברכה. מי שהכיר אותו, ראה מיד שהוא קפדן ומחמיר בצורה בלתי רגילה. אז מה ניתוש, כשהיה צעיר שאל אותו, לא, מה אתה אומר, לעשות כמוך? הוא אומר, בשום פנים ואופן. זה אני. אני כבר לא מרגיש את הצד של החיוב בכל מיני דברים. אז אני מחמיר.
אבל יש גם את הדבר הזה
שצריך
ליהנות
מן העולם. ברור, ברור, נו, זה מובן מאליו.
זה הסבר כל כך יפה, כשאדם מחמיר על עצמו, למה הוא מחמיר?
אבל
סתם לחייב.
מי מחייב?
לא, אני אומרת, כשהוא מסביר, אני כבר לא מרגיש את החיוך, אז אני מחמיר.
נכון.
אז זה הסבר ש...
זה הסבר נכון ומדויק. נכון ומדויק. ולכן אמר לבן שלו בשום פנים ואופן. אז יש לנו כאן באמת דיאלקטיקה מאוד, מאוד, מאוד עדינה. בצד אחד, הצד של החיוב. כי אחרת, וזה מה שהשאלה שמניתו שאלת כל הזמן, כן? למה אתה אוכל דג בשבת? כי זה טעים? או כי יש מצווה לאכול דג? והתשובה שלו הייתה פשוטה, זה אף פעם לא ברור. אתה עושה כי ממילא היית עושה, או אתה עושה כי התורה מחייבת אותך. זה קשור לסוגיה כמובן, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, בסוף ברכות בדף סמך דף, כן? זו הדיאלקטיקה האמיתית. והיא מאוד 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 עדינה.
זה פוגן בהנאה שלי מהדג.
מה?
מהדג.
למה?
כשאני חושש, אני עושה את זה רק כמצווה.
כי את מדברת על עונג, ולכן המושג הוא שמחה של מצווה. כי זה מדרגה עליונה יותר. כל עוד אנחנו נשארים במדרגה של עונג, אז מה שאת אומרת נכון. אני צריך להתגבר ולהתעלות, כדי להגיע למדרגה של שמחה של מצווה. והדוגמה המפורסמת שמניתו היה אומר, מתי אנחנו מברכים שהשמחה במעונו? רק בדבר אחד, של הברכות. אבל זה אמור לשמש מבחינתנו כבניין אב לכל המצוות שבתורה. זאת אומרת, יש אפשרות כזאת להגיע למושג הזה של שמחה. ואז יש באמת שמחה במעונו. אף אחד לא דורש.
זה שאיפה.
אף אחד לא דורש.
זה שאיפה.
כן.
דרכה.
כן. כן.
אין מצווה של... כמה פעמים מצווה של שמחה? שמחה שבאה מתוך הדרישה.
בסוכות.
שמחת בכל הטוב, לא רק בסוכות.
כן, כן, בשמחת בכל הטוב, נכון, 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 אבל... אפשר לענות מהפסוק של גם כן. מה שמלו דורש מאמך, כי אם להירא אותו. מה שהגמרא אומרת, כי אם דמה, זה דבר קטן. נו באמת. מי שמניתו היה אומר, למי שיש לו זה דבר קטן, מי שאין לו זה דבר עצום, אז זה אותו דבר. זה אותו דבר. תראה, אבל מה שחשוב זה לא להישאר תקוע ב... 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 בסתירה הזאת לכאורה. מה שדחשים ממני בלתי אפשרי, למה? כי יש אוי לי מיוצרי, אוי לי מיוצרי. זה נכון, זה עובדה, זה משהו קיומי, אתה לא יכול לברוח. אתה לא מלאך שחי בעולם אחר ששם הדברים מתנהגים כפי שמתנהגים. אתה כאן, במציאות הזאת. אז במציאות הזאת, יש אילוצים, יש התניות, יש הרבה דברים. אבל השאלה זה מהגישה שלך. אז מה שהוא בא ואומר כאן זה קודם כל, הגישה של אותו צדיק שמחליט מרצונו החופשי להעדיף את הטוב על פני הרע. ולכן אני ירא. לא ירא כי בסוף היום מישהו בא עם הפנקז ועושה חשבון ואתה תחטוף כך וכך. אלא כי אני רוצה להיות שותף. כי אני רוצה, אני לא רוצה להוסיף אי סדר. כן? ושוב, כשאנחנו ראינו בדף הקודם, זה לא קשור לחריפות השכלית של האדם. אלא לגישה המוסרית שלו.
הצד הזה של יראה ומניתו מראה יקיר את זה, יראה את זה בעיניים, גם מימד נפשי, פסיכולוגי, קיומי, של יהודי שכל החיים שלו זה שמה אני אקשר פה, אני אתקע פה, אני אפגום פה, אני...
כן.
הוא לא חי, הוא כל הזמן נזהר.
העצבנות הדתית.
העצבנות הדתית.
של חודש אלול במיוחד. כן.
יש
כן.
איזה לא רק חודש.
יש תרופה לזה.
מה התרופה?
יש תרופה, תקיעת שופר.
כן.
כן.
אבל אני יודע, מבין, הכרתי קצת, לא רואה בזה צד טוב.
מה, להצבנות הדתית הזאת? ממש לא. כן, צודק. ממש לא. ממש לא. שמחה של מצווה. ולכן כל הפנקסאות הזאת וכל ה... הדגש ששמים על תשובה לפי המשקל וכל הדברים, לא רוצה להגיד שזה היה זר לו, כי במקרים קיצוניים יכול להיות שאתה צריך להתגלגל בשלג, אבל הבעיה שאין שלג כאן, אז אתה מתגלגל במה שאתה מתגלגל. אבל סתם אדם, שוב, אדם נורמלי בריא בנפשו, כן? לא, זה, לא צריך להגיע לקיצוניות הזאת. יש מושג של תשובה שלא קשור בכלל לשום חטא. לכן, ועל כל, כשמניתו דיבר על זה, על התשובה, תמיד דיבר על הנושא הזה. המושג של תשובה שאיננו קשור לשום חטא. ואז פתאום אתה רואה משהו אחר. הגישה משתנה לחלוטין. מה היא אומרת? תשובה זה דבר שנברא לפני בריאת העולם.
ושחטאו.
מה? כן, 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 לפני שקרה משהו. כן?
זה היה נחוץ לעולם.
כן, אבל זה נחוץ לעולם כי מה?
אנשים לא יכולים שלא
לחטוא. טוב, אז זאת גישה אחת, כן? יש גישה אחרת, וזה גם מה שהרב קוק באורות התשובה מפתח בכמה וכמה פרקים. שעצם היותי בריאה, כן? עצם היותי נברא, אני רחוק מאוד, הכי רחוק שאפשר מהבורא, ולכן אני בגלות, ולכן אני צריך לשוב. ואם אתם בודקים בתנ"ך, כאשר התנ"ך עושה שימוש במילה או בשורש לשוב, כן, אתם תראו תמיד קשור לתחזור למקום שלך ותשובתו הרמתה לגבי שמואל למשל, אבל גם פרשת ניצנים ושיבה לארץ, כי אני בגלות. אז יש את הגלות הפיזית של עם ישראל כהמחשה לגלות המטאפיזית של הבריאה כולה. לא, מי דיבר על נשמה?
לאן לשוב?
לאן לשוב? אומר מניטו, זו התחושה הפנימית של המועקה שיש לכל בריאה, אם היא בריאה בנפשה. יש מועקה כזאת, ומי שהטיב לתאר את זה מבחינה ספרותית, זה בדיוק כל ההוגים היה קמיו בראשם.
סוף סוף צף ב-120.
לא, גם לפני זה.
לא, כן, גם קודם, אבל כאן זה הבשיל איזשהו משהו גדול.
כאן זה, זה, כי זה, קודם כל זה לא בשפה דתית, להבדיל מפסקל או קירקגור, עוד כל מיני אנשים כאלה שגם כן סבלו מעצבנות דתית ודיכאון של חודש אלול, אם הם לא ידעו את זה, כנראה. אבל כאן זה בשפה זהותית קיומית, שכל אדם יכול להתחבר לדבר הזה, כן? המועקה הזאת. יש, איך קראו לו? סופר בנז'מין פונטיין. פונטן? La conscience malheureuse. התודעה המוללה. כן, חטאתי, אביתי, פשעתי, וזה.
תוסיף את זה ביוקר.
כן.
אז המועקה הזו היא דבר שאפשר...
ואל דיבר הרבה על זה, הפילוסוף מהמאה ה-20.
המועקה הזו
אי
אפשר להשתחרר ממנה?
ודאי שאפשר, שמחה של מצווה. זה בדיוק זה, המועקה הזאת של התודעה האומללה שתופסת את עצמה כאומללה. כי העיקר חסר. ומה זה העיקר? אני בריאה של בורא שאני... הוא לא נוכח. הוא לא נוכח. אוי
למצרי, אוי למצרי, זה לדעת את האיזון?
לא, זה לדעת אתה להכיר את המצב הקיומי שלי. אני לא יכול לברוח מהמצב הזה. אני קרוע.
למצוא את האיזון, זה לא לדעת...
לא, לא, לא. אני קודם כל צריך להכיר ולפנים שאכן זה המצב הקיומי שלי. אחר כך אני צריך לעבור הלאה. ולכן הגמרא מיד אחרי זה עוברת לחתונתו של אדם הראשון. כי שם מה עוברים למושג של שמחה של מצווה. רק אם אני לא מכיר ואני לא מודה שאכן זה המצב, אני לא יכול, זה כמו בכל טיפול פסיכולוגי, קודם כל, מה שהרמב״ם אומר לגבי התשובה, קודם כל תכיר שיש כאן בעיה, לא? זה מה שמבקשים מהאסירים, לא? בוועדת השחרורים או זה, מה?
לא,
שתכיר שאתה גנבת, באמת, אם אתה לא, אם עדיין מכחיש, אז בעיה, לא? אז זה בדיוק זה. זה המצב של האדם. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. השאלה זה, לאן אני מתעל את ההכרה, את ההפנמה הזאת? אני יכול לבוא, ואז זה הבעיה בדיוק של אותם הוגים, להישאר מיואש לכל החיים, ולהגיד אין שום משמעות לכלום, כי איך אני אשתחרר מהדבר הזה? לא יכול להשתחרר. ולכן התורה באה ואומרת שכן, אתה יכול להשתחרר. מה?
דוד המלך,
שוב, כן, אבל הדיון של הגמרא הוא הרבה יותר, הרבה יותר עמוק. הוא נוגע לכל אדם. לא, שוב, אפשר לומר, יא זה דוד המלך, מי אני? שנייה, שנייה, לא צריך לרדת לפסיכולוגיה של הגמרא, יש גם חשיבות. לכאורה, מה הקשר בין הדיון הזה, שם אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, ובין ההמשך של הגמרא? ויבן השם אלוהים את הצלע אשר... אין קשר. אבל יש קשר מאוד עמוק. כי אנחנו כולנו צאצאים של אדם הראשון, וכולנו חווים מתישהו בחיים שלנו את המצב הזה, של החתונה. ולכן זה משהו אוניברסלי, זה מה שהגמרא גם רוצה להגיד, זה לא רק ליהודים. כן? צריך לעשות שלטים כאלה, כניסה אסורה לגויים. לא, זה לכולם. ולכן הגמרא לוקחת בכוונה דוגמה של מעשי שהוא אוניברסלי, כדי להגיד שלכל אדם יש אפשרות להבין, לא להבין, סליחה, לחוות מצב שבו הוא מגיע לשמחה של מצווה. ולכאורה זה בדבר הטבעי ביותר. שוב אנחנו חוזרים למה שגם הזכרנו שם בו שעבר, כן, שהגויים לא מבינים מדוע התורה עוסקת בדברים הפשוטים ביותר, הבנליים ביותר, השכיחים ביותר וזה, אתה אוכל ואחר אתה עושה ילדים. אבל זה בדיוק זה. זה לא עניין שכלי, דבוני, אז רק אמנואל קאנט יכול בספרייה שלו לחוות דברים כאלה. מה פתאום? כל אחד יכול. כן? ולכן אתה יכול, תשתמש בדוגמה הזאת אחר כך בכל שאר הדברים שאתה עושה בחיים. בסדר? אז אומר כאן, החידוש של רבי חנניה בן דוסא במשנה הוא, שיש לכל אחד מאיתנו חטא מיוחד לו. למה? כי מה כתוב במשנה? כל אחד חטאו. בדיוק. על האדם לפחד במיוחד מחטא זה. הביטוי המיוחד של רבי חנניה בן דוסא, יראת חטאו, בא להדגיש שיש לכל אחד חטא מושך אותו במיוחד. ועליו הוא צריך להתגבר במיוחד. רבי חנניה בן דוסא אינו מדבר באופן כללי על יראת החטא. הוא מבקש לשים את הדגש על החטא המיוחד של כל אחד ואחד מאיתנו.
החטא מיוחד, אדם יושב לחפש מה זה החטא המיוחד שלו.
בסדר.
יכול להיות
שהחטא נהפך להרגל, ואז לא מרגישים שזה... ברור, הכל יכול להיות. בחיים, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. מה? אז זה כאן הדיוק שיש. בסדר? אז אומר כאן, מצד אחד, כל אחד ואחד מאיתנו בעל נטיות מיוחדות הגורמות לו לחטוא בתחום מסוים, וצריך לגרום ליצר הרע תוקף את האדם בנקודת החושה שלו בחטאו דווקא לשרת את האמת. אני צריך להשתמש בכל התשוקות שלי, בכל הרצונות האגואיסטיות שלי הנחוצות לי כדי להתקיים בעולם הזה למטרה חיובית. לא צריך לבטל את היצר הרע, צריך לתאל. ביטול יצר הרע, בסוף אין ביצים בארץ ישראל. אין חיים. או במקום אחר, מה שמניתו אומר, שיצר הרע זה מה שקושר את הנשמה לכאן. זה יצר החיים. אני צריך לדעת מה עם יצר החיים. אתה יכול לשרת את העני הפרטי שלי, אז אגואיסטי לחלוטין. או שיכול להצטרף ליצר הטוב, וביחד יוכלו לשרת את המשימה או הפרויקט שהבורא כאשר ברא אותי הטיל עליי. כן? מן הצד האחר, הפחד מן החטא אינו צריך לגרום לשיתוק ולמנוע מאיתנו כל עשייה. זה חזרה לעזבנות הדתית ולזה, כי זה בדיוק זה... במקרים לא רק קיצוניים, גורם לבן אדם לשבת על הגדר ולא לעשות שום דבר בחיים שלו. תמיד מתלבט. לא יודע מה לעשות. לא בטוח. זה טוב? לא. אבל זה כן טוב. אפשר להשתגע מהדבר הזה, אבל יש אנשים שבאמת כל החיים לא מסוגלים לקבל שום החלטה בעצמם.
אני מדבר פה על דבר שהוא הכרחי, שהוא
מתבקש.
זה גיל ההתבגרות.
לא, אבל זה, לא, לא, מה, מה שאומר מניטו, תמיד היה אומר שגיל, בגיל הבגרות אתה בשלב כלשהו כן מגיע לנקודה הזאת. היא השאלה כמה זמן זה לוקח לך להתגבר. יש כאלה שזה דקה, ויש כאלה שזה 120 שנה. לא יוצאים מהדברים האלה. לא יודעים.
אבל כל אחד עובר את זה.
כל אחד עובר את זה, כן? נכון. במיוחד אחרי שאתה גילית שאותו שגילית. שיש בך כוחות, ואז אתה יוצא אל הקרב, כמו דון קישוט. להציל את העולם, אני. השאלה כמה זמן זה לוקח לך להבין שלבד זה קצת קשה. לא, לא, רק אני, לא את.
צריך
איזה סאצ'ו
פאנצ'ו בכל מקרה לסחוב איתך ככה.
בסדר, בסדר. אז זה יכול להיות שלוקח שבוע, ויש אנשים שנשארים שם. נשארים שם, מה לעשות? כן? אצל צעירים רבים המגלים בגיל ההתבגרות הדרישה למוסריות, קיימת נטייה לאי עשייה, הנובעת מנחשה שמה יגרום החטא. החשש הזה יכול להפוך למחלה של ממש הדורשת טיפול רציני. פשוט. אם אדם רוצה להשיג חוכמה אמיתית, חוכמת התורה, עליו להיות, לפי דברי רבי חנינא בן דוסא, בראש ובראשונה בעל מוסר, ולהכיר את עצמו היטב. עליו להכיר את הנטיות הקיימות בנפשו, העלולות להוביל אותו לאבדון, ועליו להתגבר עליהן. רק כך יכולה חוכמתו להיות חוכמה אמיתית. כן. וכדי להשלים את הדברים, אנחנו נקרא מה שכתוב למטה בהערה 805. כי זה בא מהשיעורים של מניטו על דרך חיים של המהר"ל. יש עת לעשייה ויש עת לחוכמה. כפי ששלמה המלך אומר, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. זו מהות הבעיה החברתית, המתח בין האבות ובין הבנים. הבנים עושים, אולם הם חסכי ניסיון והם אינם שואלים את זקניהם. הזקנים אינם מבינים את העשייה של הבנים, ובמקום לתת להם עצות מועילות, הם כל הזמן עסוקים בביקורת. צריך לאחד את הכוחות, כפי שהורה לנו הנביא האחרון מלאכי, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. החוכמה שייכת בעיקר לזקנים, במובן של זקן החוכמה. יש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה הבאה מן הלימוד, אני קונה דרך הלימוד מדע ומדע. אולם יש חוכמה הבאה מן הניסיון, ולעיתים שום דבר אינו יכול להחליף את הניסיון שנרכש במהלך השנים. זה לא קשור לגיל מסוים, אלא להצטברות של ניסיון. בדרך כלל אנחנו מוצאים את זה יותר אצל אנשים מבוגרים. עוד ינובון בסביבה, דשנים ורעננים יהיו. זו הברכה המגיעה לתלמיד חכם אמיתי, שגם בגילו המופלג זוכה לחדש חידושים אמיתיים. אותה תכונה של בשלות מנטלית דרושה גם לשופטים ולדיינים. התורה מגדירה את תפקידם כמי שצריך להצדיק. כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטו והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. זה בדיוק בפרשיות שאנחנו קוראים. פסוק זה נראה טריוויאלי. האם אפשר להעלות על הדעת ששופט לא יפסוק לטובת הצודק? כוונת הפסוק היא שלעיתים יש מצבים לא ברורים בכלל, ויש מקום לפסוק לכאן ולכאן. שופט אמיתי צריך להיות מסוגל לגלות מי הוא הצדיק ולהצדיק אותו. יכולת זו קשורה ישירה לניסיון המעשי, לניסיון חייו של השופט. חריפות השכל לא תעזור במקרה כזה, אלא רק ניסיון מעשי. ועניין זה בד בדרך כלל עם הגיל, חוכמת החיים אמיתית. לכן היו רגילים למנות זקנים לתפקיד דיינים בקהילות ישראל. אז נחזור לפסקה עצמה.
יש משהו שלא לומדים אותו. דרך החיים.
לא לומדים, לומדים
את
הניסיון. זה למידה. זה למידה לכל דבר.
לא לומדים בספר.
לא הכל כתוב בספר. יש לפעמים דפים ריקים. בדרך כלל בהתחלה ובסוף. אבל זה דפים חשובים ביותר. אומר כאן, אחרת חוכמתו היא אמנם חוכמה, בדומה למתמטיקאי רשע, המצליח להוכיח אמיתות משפט כלשהו. אולם היא חסרת תכלית, חסרת משמעות אמיתית. היא אינה יכולה להיות חוכמה נצחית. כפי שהמהר"ל הגדיר אותה בפסקה...
במתמטיקה זה יכול להיות חוכמה נצחית של
מתמטיקה,
לא?
נצחית במובן של המהר"ל, המהר"ל אמרתי. כן? לא במובן שלנו.
למה הוא קורא לו רשע? לא מוסרי,
נו. יש על אנשים רשעים, מה לעשות?
לא, מה המוסר פה במתמטיקה? איזה מוסר?
לא קשור, לכן ההוכחה שלו היא נכונה.
היא נכונה, אבל לא.
היא נכונה, והוא רשע מרושע.
אבל רשע
זה
מוסר.
כן. זה נכון שאין קשר בין שני הדברים, אבל... זה לא יכול לבוא להגיד, מכיוון שאתה רשע מרושע, ההוכחה שלך היא לא נכונה. היא נכונה.
אין קשר.
אין קשר. אבל בתחומים אחרים, לא יכול להגיד את זה. לא יכול ללמוד מאדם מסוים אם הוא רשע. כן. אל תתחבר עם הרשע. אז מה אני עושה איתו? השאלה לא פשוטה. אם אני רוצה להשפיע עליו, אם אני לא מתחבר, אז מה אני עושה? אז אומר המהר"ל כאן, כי האדם הוא בעל גוף והתורה, וזה כמעט חזרה לחלק מהדברים שהיית, כן? שקראנו בה. כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלוהי. ולכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהן גשמיים, כפי שהסברנו שבוע שעבר, וצריך לדבק במידה שהיא שכלית. ועיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה. ולכן אמרנו שצריך מאוד להיזהר אצל המהר"ל במשמעות של המילה שכלית. כאן זה ברור שזה במובן המוסרי, כן? היא הענווה כמו שהתבהר עניין זה במקומו, ולכך אי אפשר לקנות התורה כי אם בעל מידה זאת. בסדר? וכאן מניטו רוצה לחדד משהו בנושא הזה. והתורה היא שכל אלוהי. בהתחלה אמר המהר"ל שהתורה היא שכל, השכל העליון. מה ההבדל בין שני ביטויים אלו? אם זה אלוקי, זה נבדל לגמרי, ולכן זה לכאורה לא בהישג ידו של האדם. זה לא רק לא גשמי, זה לא רק בגדר של שכל עליון. יכולנו לחשוב שהתורה היא חוכמה מופשטת לגמרי, החוכמה העילאית ביותר, הקשה ביותר להשגה, אולם עדיין פרי השכל האנושי. האמירה החדשה של המהר"ל והתורה היא שכל אלוהי, באה לשלול לגמרי כל הווה אמינה מעין זה. התורה נבדלת לגמרי, השכל שהקדוש ברוך הוא מכיר, לא האדם, היא תורת השם פשוטו כמשמעו. וכמובן מה שהזכרנו קצת שבוע שעבר, שהדברים האלה מופנים נגד הנטייה הצדוקית שהייתה קיימת פעם, אבל שהיא קיימת היום, עדיין לראות בתורה הכיף האינטלקטואלי הגדול ביותר על ידה. איזה כיף ללמוד דווקא. יש דברים שנשגבים מאיתנו? האם יש דבר שלא נשגב מאיתנו? שיא החוכמה זה לדעת שאני לא יודע. כך אמר החכם מכל אדם, היווני לפחות, אריסטו. מוסיף כאן, הדיוק החדש של המהר"ל, והתורה היא שכל אלוהי, מחיף עוד יותר את השאלה ששאלנו. האם יש אפשרות בכלל שאדם החי בעולם הזה יוכל להשיג חוכמה נבדלת לגמרי ממנו משכלו חוכמה אלוקית? תשובת המהר"ל חיובית, והוא מונה את התנאים ההכרחיים לכך. תנאי הקדם הראשון הוא שהאדם נתרחק כמה שאפשר מכל דבר גשמי. אולם, בלי להתנתק מן העולם הזה. בזמן הלימוד הוא צריך לשים בצד את כל המידות הגשמיות, כלומר את כל מה שקושר אותו לעולם הזה, כדי להידבק במידות השכליות. וכאן בא הפרדוקס. לכאורה המאמץ הנדרש הוא כל כולו שכלי ותלוי ביכולת ההפשטה של האדם. ועיקר המידה שהיא שכלית, כותב המהר"ל. אולם הוא קובע שהמאמץ הנדרש הוא דווקא מאמץ מוסרי. עליו להיות עניו, על הלומד לסלק כל גאווה. בעל גאווה אינו יכול להגיע למדרגה ההכרחית. אין ספק שגישת המהר"ל שונה לחלוטין מגישת הפילוסוף. השגת החוכמה תלויה בראש ובראשונה במידות המוסריות של אדם ולא בחריפות. אבל אפשר להוסיף עוד נקודה כאן. מה בסופו של דבר הדרישה של המהר"ל? הרי אתה רוצה להתחבר לדבר ש... לכאורה הוא מחוץ לתחום, כן? אז יש את הגישה של הפילוסוף. אם אני מספיק חריף, אז אני עולה לאט לאט ומגיע לתובנות מסוימות. מה פועל בתהליך הזה?
השכל.
אני שלי. זה לימוד מסוג מסוים. זה לא לימוד התורה. לימוד התורה, קודם כל, תפנה את כל הנפח שאתה תופס כדי לתת למשהו חיצוני לך להיכנס. כל עוד אני עסוק ביכולות האני שלי או השכל שלי, זה אותו דבר לצורך העניין. אין שום מקום לשום דבר חיצוני להיכנס. שום אפשרות. ולכן הדרישה היא באמת לגבי הענווה קודם. אני לומד כי אני רוצה לשמוע מה יש לריבונו של עולם לומר. אני רוצה לשמוע את הדיבור שלו. אבל הדיבור הזה צריך להיכנס באיזשהו מקום. אין מקום, הכל תפוס על ידי. זאת בסדר? אז זה מאוד מאוד, מאוד חשוב להבין את, את הנקודה הזאת. טוב, נמשיך הלאה. אחרי שהמהר"ל הציג את עיקר טענתו, הוא מביא כדרכו בקודש, מספר מקורות כדי לבסס את טענתו ולהוכיח ממקורות חז"ל את אמיתותה. ובפרק כמה דתענית, אמר רבי רב חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב, אוי כל צמא לכו למים, לומר לך, מה המים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. בסדר? זה גם קשור למילת החסד. מים מתפשטים, מים יורדים. עושים חסד עם מי ששותה. מה?
מתפשטים, לא יורדים, זה לא?
יורדים, ממקום גבוה למקום נמוך. כן.
חסד מתפשט.
נכון. כן, כן. בסדר, אז זה גם קשור.
בשביל ללמוד תורה, לא צריך חוכמה עילאית.
לא הבנתי.
זה לא קשור למנת משכל ללמוד תורה? כל אדם יכול?
כל אדם יכול לפי יכולתו.
אז זה משהו אישי.
ברור שזה משהו אישי. יש גם ידיעות שאם אני נותן אותם למישהו שלא מוכן לקלוט אותם, זה יקלקל את הכל. אם לפני 1500 שנה היו באים ואומרים לאנשים, הארץ היא כדורית, לפני שהסבירו להם שיש כוח וכו', הם היו שואלים את השאלה ובצדק, מה ששאלו אחרי זה. נניח שאתה צודק, אלה שבכותב הדרומית. מה? איך הם לא נופלים? שאלה על העניין. אבל מי שואל את השאלה הזאת? מי שלא יודע כמה דברים כלפני, כי לא הסבירו לו. אז לא כל ידיעה היא צריכה ל... יש בכלל גישה, זה מאוד מעניין. היום ידוע שכבר בכיתה, וזה כיתה, וב, כן? מתחילים ללמד את הבנים גמרא. איפה זה נולד?
בין 10, 5
בין 10. כן, בין 5 מה? למקרא.
למקרא, בין 10 למשנה, למשנה 16.
נכון, לא בין 5 למקרא, בין כיתה ו' לגמרא. ולא רק גמרא, תוספות, כן.
לא מבינים למה זה לא עובד.
כי התוצאות רואים אחרי זה, הם גם לא... יש גישה במיוחד אצל חכמי ספרד שלא מלמדים גמרא כל אחד בגיל 15 אתה בודק אם הוא מבין משהו לפני זה אתה לימדת אותו מקרא, אתה לימדת אותו משניות, זה כן אבל גמרא? מי אומר שכל אחד צריך לעסוק בגמרא?
מאיפה זה התחיל שבאמת היום יש כאילו
חובה?
כללית ההישגיות, זה נראה הישגיות הכללית, להספיק.
זה כאילו אומר לך את הגמרא ואתה לא תופס כמו רק מוצריך, זה כאילו אתה לא נחשב כל כך...
כן, זה בא. מאיפה זה בא? זה בא, זה בא מ...
לא נחשב.
הגאווה.
לא, באמת יש הבדלים בין הגישות הספרדית, גם בלימוד עצמו.
לא, אבל גם אצל אשכנזים, ברגע שהפכו את הישיבה למקום שכולם חייבים להגיע אליה ולא העילויים.
בחדר, בחדר לימדו גמרא?
לא.
מתי יצאו מהחדר? בגיל הבר מצווה. לא ידעו שורה בגמרא. לא, כל אחד חייב להיות דיין.
אחת המהפכות של העולם המודרני הייתה בהכרזת מרי על מי שמחזיק את החוכמה ולא מוכן לשחרר
כן,
אותה.
כן.
בכנסייה. ואתה כאילו מתאר כרגע מצב של איזו אצולה של חכמים. שמחזיקים את הסודות ומשחררים אותם לפי מה שהם מחליטים, לנשים כמה שפחות,
ל... לא, לנשים בכלל לא, לא
צריך. אני אומר. לילדים לפי מבחן כזה או אחר. א', זה בלתי אפשרי, אנחנו חיים בעולם ש...
כן.
אתה לא יכול.
לא.
ילד רוצה
כן.
לדעת,
נכון,
לא יודע מה,
נכון.
הוא נכנס והוא יודע.
נכון. ילד הולך לרופא, ורופא אומר, מסביר לו את הכל. הוא אומר, לוקח כדור, יהיה בסדר. הוא הסביר לו מה קורה בפנים.
זה התפקיד של החכמים, לתת כדורים לנבחרת.
לא, אבל זה אומר ש... מה זה יעזור לו אם הוא יסביר לו? אתה יודע, הכדור הזה מתפרק, במקרה הזה זה בכבד ולא בקיבה, ואז זה פועל על זה והחומר הזה.
אז יש הצפה של מיקה. אני רוצה לדעת מה
אני... אז אם אתה רוצה לדעת, אם אתה סקרן, אז בוא נדבר. אני לא בטוח שזה מעניין את כולם.
תפתח את הגוגל ותדבר.
לא, אפילו בלי הגוגל. לא, אומר.
תשאל.
תגיע לסקרנות.
דווקא הצפה של מידע מדרדרת גם לאתודיה.
זה לא...
דווקא בדיוק להפך. השאלה היא אחרת. השאלה היא לא אם זה מסוכן או לא מסוכן. יש מציאות של הצפה של מידע. במידה מסוימת, הארי הקדוש, הזוהר אולי אפילו כבר. תיארו את זה כמעט כאחרית הימים,
כן.
מעיינות חוכמה נפתחים, הכל
נכון. אבל השאלה מה אני יכול לקלוט?
אתה רוצה להציע משהו שיפקח על זה?
לא, אני רוצה לשים את הדגש קודם כל על ההסתייגות של לא מעט חכמים בתהליך הזה. שוב, לא כל אחד חייב להיות דיין. אז ילד בן 6, 7, 8, 9, אני לא בטוח שסוגיות של שומר חינם או שומר בזה או...
אם אשר הניתוק כותב, פה בקטע הזה, חכם זה בעצם בעל ניסיון, להיות דיין, זה לצבור ותק וכל מיני...
בין היתר, כן, ודאי.
אני לא יודע, יש לך היום דיינים ציונים,
כן.
25, ניסיון חיים מי יודע מה, אין להם.
כן.
הם לא יכולים להיות דיינים?
לפי
השיטה הזאת.
לפי מניטו? ככלל? לא. אולי מקרים חריגים פה ושם. כפי שהיו תמיד, אבל ככלל לא. בוא ניקח את הדוגמה הפשוטה היום. הוא דיין כי מה? הוא דיין כי הוא עבר את הבחינות בדיינות, כן.
כי הוא רכש חוכמה מסוימת, שאומרת לו איך לפסוק בנכה כזה ואיך לפסוק בנכה אחר.
כן, נכון. נכון. תיאוריה. מישהו בדק אם הוא ישב בבית דין...
טוב, צריך לשמש, מה
שנקרא, לשמש. כן, שימוש תלמידי חכמים, שימוש דיינים.
לא, זה חייב, הם לא עושים את זה?
מה שחשוב זה מה שכתוב במחברת. שוב, יש כאלה שמן הסתם עקבו וישבו ויחכימו. ויכול להיות שיש כאלה שהן מכונות. הניסיון הפרקטי הוא לא בחושן משפט, הוא בישיבה בבית דין, וזה לוקח זמן כנראה. יש אנשים שהם מומחים לדיני ממונות, בסדר? עוסקים בכל מיני סוגיות מאוד מאוד חשובות היום. שכאשר בודקים את כל הסוגיות האלה, לב הסוגיה זה ההתאמה בין המתואר בגמרא, שזה עולם כלכלי ללא אינפלציה וכו' וכו', למציאות הכלכלית של היום. שאלה, הם למדו כלכלה בכלל? אולי זה נדרש כדי להבין את המציאות.
וזה
לימודי חול. לא יודע מה זה לימודי חול. זה לימוד החומר שאתה עוסק בו כל היום. ואם אתה חושב שהמציאות היא כפי שהיא מתוארת בגמרא, קצת בעיה. האם כל אחד חייב לדעת את זה? בוודאי שלא. זה קיצוניות בצד אחד. הקיצוניות בצד השני זה מה שקורה דווקא אצל נשים. סליחה. לא לרע, אני אומר את זה, לא לגנאי, שיש כמה פורומים של נשים שדנות בהלכה. מכירות את ה... יש כמה כאלה. לא לומדות, עוסקות ושואלות שאלות הלכתיות.
וגם עונות,
בסדר. ואז יש כל מיני דברים שמצטובבים באינטרנט. הלכתי לרב, ואפילו לפעמים כותבים את השם, כן? שאלתי אותו לגבי הדבר הזה, וכך הוא ענה לי. סליחה, זה לא הייתה שיחה פרטית, שאמורה להישאר פרטית וזה. ואז מתחיל להתפתח דיון. מה?
רב אחר אמר אחרת.
מה?
זה מיוחד לנשים?
לא, בדברים מסוימים מאוד. זה מאוד מעניין מבחינת התופעה, כי סוף סוף זה אומר שיש התעניינות בדברים האלה, כן? כי הרוב שאלות שמה זה שאלות שקשורות לאישה. לא רק לפוריות. בסדר?
אז בסדר, מצד אחד
יכול
להגיד שהוא לא
מסתכל
בתשובה שלא מתאימה, לא מתיישבת לה עם מישהי, מה שהיא
מחפשת. לא, אז לכן...
הרב לא מכיר אותך אולי כמו שהיה פעם, שהוא היה ראש של הקהילה, היית גר על ידו. שוב, אני לא נכנס לכל הפרטים האלה. מה שאני רוצה להגיד זה הדבר הבא. מה שהיה אמור להיות להישאר פרטי, למשל, הוא התיר לי כך וכך, כן? פתאום הופך להיות נחלת הכלל. רבנים מסתירים מאיתנו ידע. הנה, זה בדיוק הטענה, והמשפט הזה חוזר שמה בלי סוף, בכל הפורמים האלה.
אולי כן.
כל מקרה לגופו.
לא, אבל, אבל, אבל אולי כן, בכוונה. כמו ששופט עליון לא, לא חייב לה... הנה, אמרת בעצמך. ולכן, ולכן זהו.
זה לא נכון, כי שופט עליון, כל שופט צריך לפרסם בפסק דין שלו את השיקולים. אחרי שהוא נתן את הגזר דין.
לא נכון. לא. שופט חייב לפרסם את עיקרי ההחלטה. לא הנימוקים. נימוקים אם הוא רוצה. לא, 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 לא.
זה לא תמיד לטוב.
שנייה, שוב, יש חוכמה מסוימת בדבר הזה. לא תמיד אני חייב לנמק.
לא, אבל גם חלק מהנימוקים זה התרשמתי מכנות...
כן, כן, נכון, נכון, נכון. בין היתר, כן? אז לא, הסוגיה היא מורכבת, היא לא פשוטה, אבל... אני חושב שיש מקום לשאול כאן את השאלה. מבחינת הגישה העקרונית.
שמה, שכאילו שיש קבוצה ששומרת על מידע ומחליטה כמה המידע הזה רלוונטי ולמי הוא רלוונטי?
בדיוק האליטיזם שאנחנו
סובלים. כן, אותו אליטיזם, כן, ששוב אני אומר, אצל לא מעט פוסקים וחכמים שספרדים, יש נטייה כזאת, ודאי. ואני לא בטוח שהם טועים כל הזמן.
לא, אני מסתכל. אני גם במורך, שאני אומר שתמיד צריך להסתיר מן ההמון. ולגלות להמון את
הכל. ברור, בסדר, אבל מאז אתה אומר, בסדר,
עבור... לא, להפך, זה רק מראה שבאמת, הקו הזה של מידע...
כן, כן, הוא...
לא לדעות בכל המידע, אלא רק אם מישהו באמת ראוי להבין
את הדברים. נכון, 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 נכון. והוא באמת... יש לו מעט... שנייה. כן, 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 יש לו מעט סעיפים בשולחן ערוך. ששורים למנהג, לתקנה וכו', כן? גזרות. גזרו חכמים. נו, מה טעם? טעם א', טעם ב', ויש טעם אחר. נקודה. נו, תגיד מה זה הטעם האחר הזה. כי אם א' כבר לא תקף, ואם ב' לא תקף, לא טעם אחר.
אז זה בדיוק הנקודה, זה דור שאתה כבר לא יכול לפתור אותו.
לא, זה לא הולכים.
זה כבר לא מתקבל התשובה הזאת.
אני לא...
אולי בדורות קודמים הייתי יכול להוריד את הראש להגיד לו בסדר. היה מבין לך, תסביר לי למה.
כן, נו, בסדר, בסדר. אני מבין את הדברים האלה. אני אומר, יש כאן סוגיה עקרונית. לא פשוטה.
בדיוק, היא לא פשוטה.
היא לא פשוטה.
ולכן יש... לכל דבר שתבחר, יש לזה מחיר.
ברור.
יש תועלת.
ברור, 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 ברור. אבל אני אומר, אם יש מישהו שבא ואומר, אני חושב שזה לא טוב, וזה לא צריך להגיד לו, אתה רוצה לשמור לעצמך את הדברים. כן? זה גם כן, אני חוזר שנייה לנושא של הרפואה, כן? יש שתי גישות. יש את הגישה, אני חייב לגלות לחולה כל מה שיש לו. כי אחרת הוא בסוף מגיע עורך דין שלו והוא זה. או שאני יכול לשמוע כמה דברים ולא חייב לספר לו את הכל.
אני כשלמדתי בעבודה סוציאלית בארצות הברית, אז אמרה, זה השיטה האמריקאית, זכות החולה לדעת לגלות לו הכל. ואני טוענת, אדם בריא, תבוא תגיד לו שהוא חולה, הוא יהיה חולה למחרת. השאלה מה אתה צריך להגיד לו?
אפילו לא זה, סטודנט לרפואה שלומד על מחלה מסוימת, למחרת הוא כבר בטוח שהוא סובל מכל ה... יש לו, הנה, הנה, בדיוק יש לי את כל הסימפטומים. לא, בסדר. אני לא חושב שיש תשובה חד משמעית לכל הדברים האלה, ולכן זה, אבל...
זה
יש מקרה שכן, ויש מקרה שלא.
כן, לא, לא, לא.
יש גם מצבים שהקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו בכלל.
זכות החולה לדעת.
כל הכללים שאנחנו נקרא, זה לא תקף. אני יצא לי, במסגרת מה שעסקתי, להיות במאות דיונים בבתי דין, בתחום הגיור. זה היה מה שעסקתי בו. עכשיו, זה דבר שאין לו תקדימים. עם ישראל לא עסק בהיקפים כאלה במהלך ההיסטוריה, וכל כולו מדובר בכמה סעיפים קטנים בשולחן ערוך, זה לא איזושהי... והשיטה שהחכמים צריכים לפסוק ולשמור אצלם את המידע, לא טעמה את המציאות. המציאות היה שהתדבקו פה מאות אלפים, היה צריך להעמיד מערכות, לא העמידו, כי החכמים יישארו חכמים, ואנחנו אוכלים את זה כבר עשרות שנים, ואני לא יודע עוד כמה שנים הלאה.
בסדר, מסכים. מצד שני, מה לעשות? דיין מתחשם.
נכון.
זה הכל.
אין ספק.
זה הכל, זה יכול לספר לו עד מחר בבוקר מה שהוא רוצה, בסוף הוא מתרשם, זה הכל.
בשביל להתרשם הוא צריך להיות בתוך העסק.
בשביל להתרשם הוא צריך, כן.
שוב, זה סעיפים כל כך מצומצמים.
נכון, נכון.
שרוב מה שנקבע בבתי דין בתחום הזה, זה התחשבות.
נכון, זה אין ספק, זה אין ספק.
ומה עושים עם זה?
מה עושים עם זה? זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה, וכאן תלויים לחלוטין בהרכב מסוים שמתחשם או לא מתחשם. ויש כאלה שמכיוון שזה לא שכלי טהור, לא רוצים להתחשם בכלל. נכון. אז מה הוא יכתוב בהחלטה? התרשמתי. כן. הוא לא צריך לכתוב מעבר לזה שום נימוק ושום כלום.
זה
שהוא תחליט? טוב, סוגיה לא פשוט. לא יודע מה אנחנו התגלגלנו לזה, אבל נחזור לענייננו. אומר מקיימת, אני צריך קודם כל לרצות לחפש את האמת. הצמאון הזה הוא תנאי הכרחי, הוא כדי שהחיפוש אחרי האמת יניב פירות. אני צריך להיות שפל, אני צריך להיות ענב. התורה אינה יכולה להיות אצל בעל גאווה, מה שאמרתי לפני זה. היא אינה יכולה להישאר אצלו משום שבאופן טבעי הולכת התורה לענב, אל מי שמסוגל להשפיל את עצמו. התורה מתקיימת אצל השפל, רק אצלו היא הופכת להיות אפקטיבית.
זה נגד הטבע.
לא, זה לא נגד הטבע. למה זה נגד הטבע?
אדם שיודע, תגיד.
לא יודע, יש כאלה, יש גם כאלה שלא יודעים כלום שיש להם גם. אפילו אני חושב הרבה יותר מכאלה שיודעים. בדרך כלל אלה שיודעים באמת, הם יודעים שהם לא יודעים כלום. מה? כן, בדיוק, זה החוכמה, זה באמת, זה... מה? כן. הצמא צריך ללכת אל המים, מבחינת אוי כל צמא לכל המים. המחפש את האמת, הרוצה ללמוד תורה, צריך ללכת אל הרב. שקיבל דרך רבותיו את המסורת הפרשנית של הנבואה העברית. זה משפט מניטו קלאסי.
מסורת הפרשנית של הנבואה.
לא צריך ללכת לספר, לא לליקוטים ולא לקיצורים. צריך ללכת למישהו שיש קיבל מסורת.
זה חוזר גם, אבל זאת גם אולי הבעיה של מה שדיברתי קודם, של ההלכה, ששואלים רב, יש הרבה היום שאין להם מסורת.
ברור.
ואז זה גם יוצר את כל
התמית
האנטי הזה, שאנשים שלא יכולים לקבל את הפסיקה, לא מתחברים אליה.
טוב, מה לעשות? אנחנו בעולם מקולקל. הגלות הסטייל שלה.
כן.
והרבה מובנים. מצד שני, אני חושב שרוב האנשים שבאמת בכנות רוצים לשאול או רוצים זה, יודעים למי הם מתחברים. אבל קודם כל ללכת לרב שקיבל דרך אבותיו את המסורת הפרשנית של הנבואה העברית. למה צריך ללכת אל הרב? כי ברוב המקרים הבעיה היא בתוך הבית. המצב התקין זה אתה הולך ל... לא, לאבא. שאל זקניך ויאמרו לך. מה? אבל היום, מה לעשות? אז השאלה אם יש התאמה בין הרב ובין האב. כי אם אתה הולך לרב שהוא עם מסורת אחרת לחלוטין מהבית, אז בסוף יגיד לך מה שיגיד לך. ואתה חוזר הביתה ואתה אומר, אתם יהודים בכלל? הפכה להיות התאמה כאן. אלא מה?
גם רב לא פוסק לכולם אותו דבר. תלוי במקרה.
מישהו שמגיע ממרוקו, מה יש לו לשמוע אצל חכם שבא מבבל? מבגדד. כן, כן. שניים יהודים. אחד יהודי ספרדי, אחד יהודי מעדות המזרח. יש שתי מסורות שונות. עוד אותו דבר. אותו דבר.
זה היה
המשבר. מה? לא, אבל זה אותו דבר. זה באמת ה... בסוף הוא חוזר הביתה ואומר לאבא שלו, למה אתה אומר ברכה בהלל בראש חודש? עוד לו, אבא, ככה נהגנו כל הזמן. אומר לו, לא, אתה לא יהודי. הגזמתי קצת, לא הרבה.
אתה השתמשת לפני כן בביטוי, הגלות הסטייט שלנו.
כן.
זה נכון, יש צד שני של המטבע, הגאולה הסטייט שלנו.
כן.
וזה הרי לא יעלה לדעת שבן שלי, הבת שלי יכולה להתחתן עם עיראקי, אתיופי, רוסי, מה שזה לא יהיה, אבל במסורת לא, זה בזה לא לגעת.
כי לימדו
שולחים
לפי הבעל.
כן, כן, נו. ואם לא מה?
אני מספרת מה לימדו אותי, אני לא
יודעת. ואם לא, אז בני הזוג מחליטים על מה שהם מחליטים.
נכון,
נכון. אבל...
גם בבבל וגם ברוסיה,
נתנו שכן בקודקוד. ברור, אבל יש הבדל בין המצב שאתה מתאר. ובין המצב שבא ואומר מה שעשית אמן עכשיו
זה סתם דרך
לא, זה עניין עקרוני כאן זה עניין עקרוני כי פתאום המציאו לנו הלכה ספרדית מצפון אפריקה שלא הייתה קיימת לפני 50 שנה לא הייתה קיימת
אז זה לא כלכלי
הגלות.
בסוף דיברנו פוליטיקה.
לא פוליטיקה, לא קשור, זה כאן עניין, אנחנו במצב של קיבוץ גלויות, שאנחנו חזרנו קהילות קהילות, שפטים שפטים, כן?
ואנחנו מתגאים בזה שזה מתעבר.
ולא, קודם כל אנחנו צריכים לשמר, אומר מניתו את מה שהיה, ואז...
לא להתערבב.
בוודאי, ודאי, אבל בלי ניסיון בדרך לכפות על קהילה מסוימת מנהגים שאף פעם לא היו שלה.
מי קופה?
יש, בכל הכיוונים.
הרב גורן.
לא, לא רק הרב גורן. לא רק הרב גורן. לא רק הרב גורן. ניסה...
הרב כמה הרב עובדיה, לא כפה נמורה.
לגמרי שונה
מהבית.
לא, לא, לא.
יש...
בישיבות תיכוניות זה כבר לא.
זה מה מה
זה היה נכון זה כבר לא נכון
היום זה לא נכון
בדיוק אז היום זה
זה היה נכון
זה עבר
בסדר בסדר אבל אני אומר
לא קופים להגיד שלא
לא
רק לאחרונה הכניסו כאילו את חכמי ספרד
אני לא מזמן ראיתי מהדורה של תפילת החודש זה נקרא כן? עם הפסקים של הרב עובדיה יוסף, שזה אמור להיות הסידור המסורתי של יהודי מרוקו, שהוא עוקר לגמרי את כל המנהג שלהם. למשל, למשל, בסדר, אז...
בגלל זה הם לא יהיו עכשיו בקואליציה.
לא,
עכשיו שמעתי את דרי אומר תתה,
אני חושב שאנחנו לפעמים מבלבלים בין סוגיות שונות במקום לשמר בדיוק את כל אותם מסורות ואחר כך לראות מה עושים מכל מסורת וכו'. אז קודם כל בא מישהו ואומר,
טוב. הוא מוכר את הכל.
כן, אגב, לא, אומר את זה בשם מרן, הבית יוסף, שהוא מרן דעתך לארץ ישראל, והוא בעצמו פוסק נגד מרן, בלי סוף. לא, 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 צריך להיות עקבי. צריך להיות עקבי.
איפה זה כתוב?
איפה זה כתוב מה?
שצריך להיות עקבי.
אה, אוקיי, בסדר, זה אני מקבל, ככה. אני מקבל.